אני מקריא את לשון חז"ל. זה ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, הראשונים מעתיקים אותו בלשונו כמו שהוא נמצא בידינו ומייחסים אותו לאברהם אבינו. הנושא שאנחנו מדברים עליו זה הנושא של חלוקת י"ב חודשים, י"ב חודשי השנה. אז הם מחולקים לפי האותיות שהן נקראות פשוטות. כלומר, יש אותיות שלושה סוגי אותיות יש. יש האותיות שהן נקראות אימות, אלה הן האימות. מאיזה טעם זה נקרא? זה לא הנושא שלנו עכשיו. יש אותיות שנקראות אימות ויש אותיות שנקראות כפולות, היינו אלו שהן דבושות מקבלות דגש, אלו שהן בדגש ובלי דגש, מקבלות דגש ובלי דגש, אלה נקראות הכפולות. אז יש אותיות, שלוש אותיות נקראות אימות, שבע אותיות נקראות כפולות, ומה שנשאר מהחוזבות אותיות זה 12 אותיות שהן נקראות פשוטות. ואותן 12 אותיות שנקראות פשוטות הן האותיות שמהן נוצרו כל ה-12 שישנם בעולם. 12 שישנם בעולם. העולם מלא מהמספר 12. וכיוון שכאן בספר הזה אז העולם מחולק לעולם, דהיינו החלל, כל המערכת כולה, החלל כולו, הזמן, כל סדר הזמן כולו, וצורת האדם. זה נקרא עולם שנה נפש, כך זה נקרא. הראשונים מביאים את זה הרבה, מעתיקים את זה, וזה הרי מעתיק. חלקים גדולים מלשון הספר ובאר את זה. יש פירוש הרמב״ם על ספר יצירה, יש פירוש הרייבד, יש פירוש על הרבה הרבה ראשונים עסוקים בלפרש את הספר הזה. בנפשות 12 זה י"ב השבטים, בזמן 12 זה 12 החודשים, וגם 12 שעות היום, אף על פי שזה לא ברור כל כך מאחד המקור יש 12 שעות היום. כל אופן, העובדה שהיום מחולק לשעות, 12 שעות היום, 12 חודשי השנה, 12 המזלות, כל הדבר הזה זה בסדר הזמן, במערכת של הזמן. במערכת של המקום, אז כאן זה מתפשט ל-12 גבולי אלכסון, כמו שידוע. 12 גבולי אלכסון, כל מקום ומקום שיש לו ארבע צדדים, גג וקרקע, אז יש לו 12 גבולים. 12 גבולים. 1, 2, 3 ו-4. וכך גם שם, וכך גם כאן. זאת אומרת, יש ארבע גבולים בין הקצוות, וארבעה גבולים בין המעלה והמטה. זאת אומרת, 8 גבולים בין המעלה והמעלה, 4 לכל צד. המעלה, הצדדים והמטה, אז הם 8 גבולים, והקצוות, דהיינו הקירות עצמם, אז הם 4 גבולים. זה נקרא 12 גבולי אלכסון. הדברים עתיקים, דברים ידועים, דברים ידועים לכל בר בירה. אז אלו הם ה-12 שמתחלקים. אנחנו עסוקים עכשיו, כי אנחנו נמצאים בראש חודש תמוז, אז אנחנו מדברים על החודש הרביעי, החודש הזה. בין יתר הדברים שמחולקים ל-12 זה 12 כוחות באדם, 12 כוחות האדם. אותם 12 כוחות, אז ככה הספר יצירה מחלק את זה. הכוח שבחרו לחודש הזה לפי הגרסה של הראשונים, האות ששייכת מהפשוטות, אז האות ששייכת לחודש הזה זאת האות חטא. אנחנו לא נכנסים בכל העניין, רק מה שנוגע לנו זה רק המליך עוד חטא וקשר לו כתר וצר בו סרטן בעולם ותמוז בשנה ורגל שמאל בנת. כך קיבלו חזר. אז כיוון שהחודש הזה מזלו סרטן, זה עניינו של החודש, לזה החודש הזה מסוגל. מה העניין בזה? זאת הגרסה של הראשונים. הגרסה של האריזה והגרה זה המליך עוד חטא בראייה ויוצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה, ולפי הגרסה שלהם זה יד ימין בנפש זכר, בנפש האדם. על כל פנים, כתוב שהחודש הזה הוא חודש שהוא מסוגל לעניין שנקרא ראייה. זה עניינו של החודש. זאת אומרת, זהו כוח הנפש המקביל לחודש הזה, ראייה, כוח הראייה. אבל אני מקריא כאן את לשון הרלב"ד. הרב בפירוש ספר יצירה, שבריאה זו, הוא מדבר על הבריאה שנקראת סרטן, שבריאה זו גדלה במים ויש מים טובים ורעים של שמחה, דמעתה מאירה את העיניים ושל בריאה, דמעתה מחה את העיניים. יש בכי ויש שמחה, יש גם דמעות של שמחה והשמחה, הדמעות האלה מאירים את העיניים, מאירים את העיניים, פותחים, פותחים את העיניים, ושל בחייה דמעתה מחה את העיניים. והסוד, נשים מבכות את התמוז, נשים מבכות את התמוז. זה כתוב בספר יחזקאל שיש עניין כזה, יש דבר כזה, יש גם מציאות כזאת בעולם, שנשים מתכנסות ביחד ומבכות את התמוז. והדבר הזה לא ברור, לא לגמרי ברור מה זה. אז כבר קראנו פה פעם במשך שנים, פעם ופעמיים, מדברי הרמב"ם, אבל מה שמעניין אותי היום, נכיר מדברי הרמב"ם כדי לבאר את הדברים, אבל מה שמעניין אותנו היום זה אותו כוח ראייה מיוחד שניתן בחודש הזה. החודש הזה הוא חודש שעניינו, עניינו, כוחו, ראייה. וישנה ראייה טובה, ראייה טובה. צריך לשם כך, צריכים מים טובים ששוטפים את העיניים ומאירים אותם. וישנה ראייה רעה, ראייה שהיא באה מתוך עיניים שנשטפו במים רעים, והמים האלה מקהים את העיניים והם מטשטשים, מקהים את כוח הראייה. זה עניין של החודש הזה. אז ננסה קצת, כמה שאפשר, קצת רוצה לנער, כמה שאפשר לפי ערכנו את העניין, כמה שאפשר. אני מפריד כאן בלשון הרמב״ם, בפרק כ"ט, מהחלק השלישי במורה נבוכים. קטעים בלשון הרמב״ם. ידוע שאברהם אבינו עליו השלום גדל באמונת הצבא, צבי א' ב' ה'. זאת מין אמונה, מין עבודה זרה. שהעבודה הזרה הזאת הקיפה את כל העולם כולו. זאת הייתה עבודה זרה שכוחה היה גדול, וכל העולם כולו היה כפוף לאותה עבודה זרה. ודעתם, כל הכוח, זה עיקר דעתם, כל הכוח נמסר בידי הכוכבים. והם אלה שמחזיקים את כל הכוח, כל כוחות העולם כולם נמצאים בידי הכוכבים. וזאת הייתה אותה עבודה זרה שאברהם אבינו בא להוציא ממנה, בא לעקור אותה מן השור. ואתה האמונה הזאת שנקראת הצבא. אז הרבה מביא קצת מדבריהם, העובדה, כתוב ברמב״ם כאן, העובדה שחז"ל אומרים שאברהם אבינו היה, הוא נקרא בלשון הכתוב אברהם העברי. ואומרים על זה חז"ל שכל העולם כולו מעבר מזה והוא מעבר מזה. דהיינו שהוא היה פשוט בצד שכנגד, בקוטב שכנגד לכל העולם כולו. אומר הרמב״ם, זה מדובר על זה, כי כל העולם כולו היה כרוך אחרי האמונה הזאת. זאת הייתה אמונה שלטת בעולם, וזה היה מהלך גדול. כאן זה נשמע לנו, אנחנו לא מבינים בכלל את העניין, לא מבינים את התכנים האלה, אבל זה היה מהלך, ושמדובר על אנשים שהם היו בני פלוגתא של אברהם אבינו, אנשים מסדר גודל אחר לגמרי. ואותם בני אדם, היה להם מהלך של תפיסת עולם כזאת, שהיא הייתה עבודה זרה הזאת, שאיתה אברהם אבינו צריך היה להתווכח ולעקור את זה מהשורש. שארית אומת הצבא, כי היא הייתה אומה שמילאה כל הארץ. בין יתר הדברים, הרמב"ם מעריך כאן מאוד לבאר את כל אותם דברים שהתורה מזהירה מהם. הם היו מעוננים, והם היו מחשבים, והם היו דורשים אל המתים, והם היו נביאי שקר, והם היו עסוקים בכל אותם לאווים שהתורה הזהירה מהם, באזהרות ששייכות לענייני עבודה זרה. זאת אומרת, כל אותן אזהרות שמובאות ברמב״ם בהלכות עבודת כוכבים. ובספר ההוא סיפר על איש מנביאי עבודה זרה שהיה שמו תמוז. היה אדם אחד שהוא היה הנביא של עבודה זרה שקראו לו תמוז. קרא מלך לעבור השבעה כוכבים והשנים עשר מזלות, והרגו המלך אבו הרג משונה. וזכר אותו ספר, מדובר פה על ספר, אותו ספר שאברהם אבינו בא להוציא ממנו, אותו ספר שהיה העבודה הזרה השלטת אז בעולם שם, בעולם שלה, בעולם שנשלט על ידי הצבא. ובאותו עולם אז האמונה הזאת הייתה אמונה קבועה וקיימת. וזכר אותו ספר שלי מותו התקפצו כל הצלמים מקצות הארץ אל היכל אשר בבבל, אשר לצלם הזהב הגדול, אשר הוא צלם השמש, והיה הצלם ההוא נתלה בין השמיים והארץ, ונפל באמצע היכל, והצלמים כולם סביבו, והתחיל לענות, לבכות, זאת אומרת, כמו תעניה וענייה, על התמוז, ולהגיד מה שקרה הוא. והצלמים כולם בוכים ומקוננים כל הלילה, וכעלות השחר עפו הצלמים ושרו להם בכנפות הארץ. והיה זה מנהג מתמיד בתחילת יום מחודש תמוז, דהיינו ביום הראשון של חודש תמוז, יקוננו ויבכו על תמוז ויספדו עליו ויענו בני אדם. ועניין תמוז זה קדמון מאוד בצבא, ומזה הספר תעמוד על רוב שגעון הצבא ומעשיהם וחגיהם. אלו דברי הרב. אנחנו לא נתעמת פה, לא להסביר ולא להתווכח עם... אין עסק בדברי הבל, זה ודאי. אבל הרי מדובר פה בדברים שאברהם אבינו צריך היה עם הרבה כוח. אילולי זה היה אברהם אבינו, אז הוא לא צריך, הוא לא יכול היה בשום פנים ואופן לעקור מהעולם את האמונות האלה. אז צריך להבין שאותו תמוז, אותו שם, אותה בריאה שנקראה תמוז, זהו היה הצד שכנגד, הקוטב שכנגד לאברהם אבינו. כשם שהבריאה כולה נסמכת על אברהם אבינו, אותה בריאה שכביכול היא רצונו של הבורא יתברך, הבריאה הזאת נסמכת על אברהם אבינו, כך יש להם, להבדיל אלפי הבדלות, את... אני מתכוון... אני לא, בפירוש לא מתכוון למה שאני אומר, כן, אני מתכוון רק להגיד את זה כדי... האברהם אבינו של עבודה זרה, האנטי אברהם אבינו, הקוטב שכנגד לאברהם אבינו בענייני עבודה זרה, הוא תמוז. אם ישנה מציאות כזאת שנקראת אדם שעליו נבנית כל העבודה הזרה, האדם שעליו כל העבודה הזרה נבנית זה אותו אדם שנקרא תמוז. ואנשים שמבכות את התמוז, אז הם מבכות שאותו אחד שעליו נסמכת כל העבודה הזרה בעולם, אז האדם הזה נהרג במיטה משונה, ואין כבר, כאילו, אין כבר לאותה אמונה, לאותה עבודה זרה, לכל העבודות הזרות, אין להם על מה שיסמוכו. מבכים, מבכים את התמוז. זה מה שכתוב בפסוק בספר יחזקאל, את הנשים המבכות את התמוז. אותן נשים המבכות את התמוז, זה הכוונה שכל אלה שהם, ומאז חדלנו לקטר, ככה הן אומרות אותן נשים, אותן נשים ארורות, אותן נשים מבכות את התמוז, שכתובות שם באותו פרק ביחזקאל, אז הנשים האלו הם אלו שאמרו, ומאז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, חסרנו כל, נשארנו בלי כלום. והן מבכות את התמוז, הן אלו שמבכות את התמוז, שהוא היה זה, אותו אדם שעליו העבודה זרה נסמכת. Mm-hmm. והוויכוח, אברהם אבינו שהוא עקר, זאת אומרת הביא עקר מהעולם את אותם אמונות, את אותם דברים, את אותם בר מינן, אותם מחשבות הבל, אז כשהגיע החודש הזה הזרעו של אברהם בפעם הראשונה, בפעם העיקרית, נכשל בעבודה זו. בפעם העיקרית, מכוח אותה עבודה זרה, מכוח עשיית העגל שהייתה בתמוז, אז באותה עשיית עגל שם כאילו שם ישנה נקודת ניצחון של תמוז על אברהם אבינו. אברהם אבינו עקר עבודה זרה מהעולם, והוא לא עקר עד, אם היה עוקר את זה מן השורש, אז העבודה הזרה לא הייתה צצה, לא הייתה עולה מחדש, היא לא הייתה מולדת מחדש. ובחודש תמוז, באותו חודש, זה הרי מדובר, מבואר פה הרי שזה חודשו של אותו אדם, של אותו אדם, של אותו אותו צד שכנגד לאברהם אבינו, אותו זה שאברהם אבינו בא להוציא ממנו, לעקור ממנו, לעקור אותו ולעקור את מחשבותיו, לעקור את אמונותיו ודעותיו. בחודש הזה, בחודש תמוז, זה החודש שבו ההבל הזה נולד מחדש, ויצא העגל הזה, עד כדי כך שכלל ישראל מקבלי התורה, אלה שעמדו בהר סיני, עד איכן הדברים מגיעים, יכלו להעלות על הדעת ולומר אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, אלה אלוהיך ישראל. כאן נמצאת נקודה שצריך לנסות להשתדל היטב להבין. והזכרנו פה הרבה פעמים, חז"ל אומרים, וזה כתוב בסוף פרשת שלח, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שני סרסורים יש לעבירה, דהיינו שני אנשים, מה שנקרא סרסור. סרסור זה נקרא מי שמחבר יחד את המוכר ואת הקונה. שני סרסורי עבירה יש. שני סרסורי עבירה זה הכוונה, אלו שהם מגישים את העבירה בעטיפה יפה, והם אלו שמצליחים למכור לנו את העבירות. עוטפים אותם בעטיפות יפות ומצליחים למכור לנו אותם. ואנחנו קונים. השוטים קונים, רואים עטיפה יפה וקונים. כך נוהג העולם. אז תראי סרסורי דעבירה, כתוב בגמרא, הם העין והלב. הלב והעין יותר נכון, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אינה ליבה ואינה אינה וליבה, כתוב בגמרא. תראי סרסורי דעבירה, אלו שני סרסורי העבירה, אלו השניים שמציגים את העבירה בצורה יפה, ומשום כך אנחנו קונים את זה. בכל מקום שאנחנו מוצאים התחלה של חטא, חטא במקורו, חטא בתחילתו, חטא בשורשו, חטא אדם הראשון מתחיל בותרת האישה, חטא העגל מתחיל בוירא העם, חטאי עבודה זרה מתחילים בפן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש, הירח והכוכבים, כל צבא השמיים, ונידחת להשתרבית עליהם. אני רוצה לבאר דבר, זה דבר ברור, דבר פשוט, זה דבר ש... כבר ביארנו אותו פה כמה פעמים בשביל השנים. אבל זה צריך להיות דבר ברור. החוש היחיד שנותן לי תפיסת מציאות מחוץ לעצמי, זה חוש הראייה. כלומר, כשאני שומע, או כשאני טועם, או כשאני ממשש, אז אין לי אלא את ההרגשה שאני חש. כשאני שומע, אז אני שומע את מה שנשמע. אני יודע שהדבר בא מבחוץ. זאת מסקנה שהגעתי אליה, משום שיש לי חוש ראייה, ואני ראיתי שישנם דברים מחוץ עליו. אבל אילו לא הייתי יודע את הדבר הזה, החוש בעצמו הוא מעולם ולעולם, הוא לא מראה לי, הוא לא נותן לי שום מימד נוסף מחוץ לעצמי. אני שומע בתוכי, אני מריח, אני שומע באוזניים ואני מריח באף, ואני טועם במקום הטעם, ואני ממשש, וההרגשה נמצאת באצבעות. ההרגשה שנמצאת באצבעות אין בה, היא לא מראה לי שיש דבר מחוץ לי, היא מראה לי רק, זאת אומרת, מה שהיא אומרת לי זה שכך אני מרגיש באצבעות. המסקנה שהדבר קיים מחוץ לי, הדבר הזה לא מוכח, הוא לא נתפס אצלי בכוח חוש המישוש. המישוש לא אומר לי שהדבר הזה נמצא מחוץ לי, כי הוא לא אומר לי אלא את ההרגשה שאני מרגיש בידה. המקום היחידי, החוש היחידי, היחידי, הבלעדי, שעצם החוש מראה לי את הדברים מחוץ לעצמי. כך התפיסה עצמה, הראייה עצמה מראה לי את הדברים מחוץ לעצמי. שונה מהשמיעה ומהטעם ומהריח והמישוש. הראייה עצמה, מעשה הראייה, פעולת הראייה, חוש הראייה בעצמי, מראה לי את הדברים, שהדברים נמצאים לעצמם ואני רואה אותם. עצם הראייה לא נעשית בתוכי. אני מדבר על פעולת הראייה, על חוש הראייה עצמו, זה לא נעשית בי. הראייה בעצמה מראה לי את הדברים מחוץ לי. השמיעה לא עוסק את הדבר הזה, לא עושה, לא השמיעה ולא מכל יתר החושים שהזכרנו. הראייה, והיא בלבד, רק היא
מראה לי את הדברים, אבל היא מראה לי את הדברים כדברים מקוימים לעצמה, שאני רואה אותם מחוץ לעצמה. חוש הראייה עצמו הוא זה שבעצם הוא נותן לי תפיסה שישנה מציאות גדולה מאוד מחוץ לעצמה. אחרי שחוש הראייה הזה נמצא, זה כבר לא משנה, בן אדם יכול להיות עיוור, אבל חוש הראייה הזה מצטרף לכל יתר החושים. ממילא החוש הזה חל גם ביתר הדברים, ואני תופס מלכתחילה את הדברים כקיימים לעצמם. אבל אילולי החוש הזה, להבין, אם לא הייתה המציאות הזאת שנקראת ראייה, אם האדם לא היה נכון בכלל בחוש הזה, אין ראייה, אין דבר כזה שנקרא ראייה, אז לא הייתי קולט לעולם אלא דברים בתוך עצמי, כל מיני שינויים שנעשים בי. צריך הייתי אולי להסיק בשכל, להסיק בדעת, שהדברים האלה הם באים מאיזשהו מקום מבחוץ, אם יש דבר כזה שנקרא חוץ. ושוב להבין, זה לא משנה אם האדם רואה או שהאדם עיוור מיהודותו, מנעוריו. האדם נכון בחוש ראייה. חוש ראייה זה הכוונה, חוש של תפיסת מציאות מחוץ צריך להבין. בראייה בעצמה, כמות שהיא, הראייה כשלעצמה, שהיא מראה לי דברים, והדברים שהיא מראה לי הם דברים שהם מציאות מקוימת, מציאות לעצמה. כאן הדברים יכולים או ללכת בכיוון טוב או להשתבש, וכאן הבעיה, כאן נמצאת הבעיה. כשאני רואה מציאויות קיימות מחוץ לעצמי, פירוש הדבר שהדברים מלכתחילה נתפסים אצלי כמציאויות קיימות. כלומר, הדבר קיים שם שאני קיים, הדבר הזה קיים, הוא מציאות. וכשהראייה שלי רואה דבר, והדבר הזה הוא גדול ומקיף את כל השדה שאני יכול להתבונן, אז הדבר הזה נתפס אצלי כדבר מוחלט, כמציאות מוחלטת, כמציאות שלמה, מציאות מוחלטת. עד כמה שאני יכול לראות, אז המציאות הזאת תפסה את הכל. ותישא עיניך השמיימה, וראית את השמש, הירח ואת כל צבא השמיים, אז ונידחת והשתחווית עליך. ודאי מי שמסתכל כך, אז ודאי שהוא נידח ומשתחווה עליך, פשוט כך. מי שכך מסתכל ראייה רגילה זה רואה בצבא השמיים שהדבר הזה מקיף את כל המציאות כולה, זה כל השדה כולו של כל הראייה כולה, עד המקום שאני יכול להסתכל, עד המקום שאני יכול להגיע. אני מתכוון, עד המקום מקום שאני יכול להגיע גם בעיון שכלי של ראייה. אבל כשהמציאויות נתפסות להבין, כשהמציאויות נתפסות כפי שהן נראות, אז כשהראייה מגיעה לשיא ונראה לכוח הראייה שזה הכל, אז הדבר הזה נתפס כהכל, ואז באות אותם נשים והן אומרות שמאז חדלנו לקטר למלאכת השמיים. מלאכת השמיים זה הכוונה, כל מה שכתוב שם בפסוק, שש, ירח, כל צבא השמיים, אמא ונידחת והשתחווית עליהם. אז הם אומרות, ומאז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, חסרנו כל. ודאי חסרנו. אין לנו את כל הזה שהוא כולל את הכל. זהו צד אחד של הראייה, זאת הראייה שהיא הסרסור הגדול שלכם. על זה נאמר ולא תקורו אחרי עיניכם. אבל גם בפסוק עצמו כתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. פסוק עצמו כתוב. אותו פסוק, זאת אומרת, אותו פן תישא עיניך השמיים, החשש, פן תישא עיניך השמיים וראית, ועל זה נאמר פן חלילה ונידחת להשתחווית עליהם. אז כתוב להדיה, להדיה עד הרב שאו ופן תישא, שאו ופן תישא עיניך השמיים, כתוב שאו מרום עיניך וראו מי ברא אלה. כבר אמרנו בעצם אלה דברי חז"ל, דברים מפורשים בספר הזוהר. הגר"א מזכיר את זה כמה פעמים באור הדברים. כל העבודות הזרות שבעולם נקראות אלוהים אחרים. וכבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי הזוהר. השם הזה, שם אלוקים, אז הוא מצורף משני מילים, ממי אלה. הזכרנו את זה פה כבר כמה וכמה פעמים. מי אלה. וזה מה שאומרים חז"ל, על זה נאמר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי שמצרף את המי והאלה, הוא מוצא כביכול, נושא עיניו השמיימה ורואה כביכול את אלוקים, את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי שרואה רק את אלה ולא מגיע לראות את המי שברא אלה, אז הוא חסר כל. כל זה אותו מי שברא אלה, הכל האמיתי. אז נדמה לו שכל נמצא באלה, ומהאלה לעולם לא יהיה כל. הכל זה המי שברא אלה. זה אותו מספר, כל מי. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי שיכול להגיע לשם, למרום, למרום, מי שיכול להגיע, מי שיכול להתרומם מעל כל האלה ולראות את המי שברא אלה. הוא מגיע לבראשית ברא אלוקים. אז הוא מגיע להשמיים, מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אבל מי שנושא את עיניו השמיימה ולא מגיע למרום, הוא לא מתרומם מעל, אז הוא רואה רק את אלה. מי שרואה את אלה, אז הוא מגיע עד לאלה אלוהיך ישראל. אלו לפי פשוטם של דברים, אלו שתי הראיות, אלו שתי הראיות. ישנה ראייה אחת שהיא ראייה העין רואה עמוק יותר, פנימה יותר. אני חוזר ללשון הרעיון, עין שהשתבחה על ידי דמעות של שמחה. ננסה עוד מעט לבאר את זה. עין שנתקלקלה או נצטמצמה על ידי דמעות של צער, על ידי עצב, עצב, צער, דמעות של צער מצמצמות את כוח הראייה, מקטינות, והראייה לא בוקעת, היא לא עוברת, היא לעולם לא עולה מעבר לאלה, היא לעולם לא תגיע למי שברא אלה. הרב מלמד אותנו פה שישנם שני סוגי ראייה. ישנה ראייה מים, כתוב כאן, משבחים את משפרים את הראייה, מחדדים את הראייה. וזה במה דברים אמורים? מדובר פה רק על מים טובים, מים שהם באים אותם, לשמוע, מים שהם באים מכוח שמחה, מים שבאים מכוח עצב מצמצמים את כוח הראייה. והראייה הזאת אם שהיא רואה דרך דמעות של עצב, אז היא לא יכולה בשום אופן להתרומם ולהגיע למי שברא אלה. מילים, אבל זה כבר דיברנו פה, כמה מילים להסביר את ההבדל, ההבדל התהומי, ההבדל עד כדי כך יסודי בין השמחה ובין העצב. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, הזכרנו פה כמה וכמה פעמים, שמחה זאת התרחבות של כל דבר ודבר. אם אנחנו נבוא להתבונן כמה משפטים, אם נבוא להתבונן לשמחה, מה זו עושה, מה זאת ההרגשה שאדם חש שמחה, מה בדיוק ההרגשה? אדם חש שמחה, מה זה? מה זה? לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה, מה זה עושה? כתוב בפסוק. ישנה שמחה של הוללות, ישנה שמחה של שכחה של הכל, ממה להם, הכל נשכח. אפשר, אולי אפשר לשמח. אבל הרי לא על זה מדברים, מדברים על שמחה, שמחה של מצווה, שמחה של אמת, שמחה שהיא באמת שמחה. מאין היא באה? מה היא? מה עניינה? השמחה בעצם, זאת אומרת, בעצם הגדרת המוסר, השמחה בעצם זה התפיסה שאני עובר, השמח חש שהוא עובר את הגבולות של עצמו ומתחבר למציאות עליונה יותר, מציאות יותר גבוהה. הצב נמצא מצומצם בתוך המציאות שבה הוא חי, ואין לו שום קשר, שום הרחבה ושום חיבור למציאות עליונה יותר, למציאות מחוץ לעצמו. בלשון חזר, תפח שמח, תפח עצב. תפח עצב הוא בדיוק תפח. תפח שמח הוא תפח פלוס. אז תיתן לו שיעור אחר, אל תקרא לו תפח שמח. למה זה תפח? אבל זה תפח ועוד אצבע, אז תקרא לזה שישה אצבעות. הרי לא הייתה הבעיה למצוא שם, אפשר למצוא שם. החידוש הוא שזה תפח והוא שמח, זה תפח שהוא שמח. דהיינו הוא נשאר השיעור הקודם, אלא שהוא כמו אדם שמח, הוא אותו אדם, הוא האדם הקודם, אלא שמציאותו מתרחבת מעבר לגבולות עצמו, וכאן הוא מתחבר במה שהוא למציאות עליונה יותר. זה שמח, זאת השמחה. השמחה גם שמחת עולם נמצא. השמחות שלנו הם עד כמה, זאת אומרת אני מדבר על השמחות שלנו שהם לא הוללים, שמחות האמת שלנו, שמחות האמת שלנו נמצאות עד כמה שאנחנו מתחברים או מצרפים את עצמנו לאותה מציאות שהיא גדולה יותר מאיתנו, מעבר לה. עד כמה שאנחנו מתחברים לשם, אז אנחנו גם שייכים במשהו לאותה שמחה. זאת הרגשת שמחה של בני אדם שמחים. מה שהרייבד מחדש פה, ההבדל בעצם בין דמעות של שמחה, זאת אומרת מה שהן פועלות על העין, ובין דמעות של עצב, מה שהן פועלות על העין, דמעות של שמחה פועלות על העין, תפיסה, ראייה רחבה יותר, ראייה של מציאות שהיא מחוברת למציאות גבוהה יותר. זאת ראייה של אלה שהם שייכים למי שברא אלה. זאת, אנחנו רואים את כל האלה בטפח השמח שלהם, בטפח השוחק שלהם, לא בטפח העצב שלהם. דמעות של עצב מחות את העיניים, מצמצמות את הראייה, מקבצות את הראייה ומגבילות אותה רק עד לתחום הטפח ולא יותר מזה, לא במשהו יותר מזה. מי שרואה כך רואה רק את האלה, וכשהוא רואה את האלה אז פן תישא עיניך השמיימה ונידחת והשתחווית. שני מיני הראייה, יש מים טובים, עוד פעם על השואה, ויש מים טובים ורעים, של שמחה דמעתה מאירה את העיניים, ושל בכייה דמעתה מחה את העיניים. והסוד, נשים מרקות את, את התמוז. נשים מבכות את התמוז. כתוב כאן שהבחייה גורמת את המשך הדבקות באותו תמוז. הבחייה, העצב, הצער, ראיית המציאות כך שהיא לא חורגת, היא לא יוצאת במאומה מתוך התחום, מתוך הגבול הצר של עצמה. אז הם לעולם תעמודנה ותבקנה את התמוז, והם לעולם תעמודנה ותגדנה, ומאז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, חסרנו כל. חסרנו כל. מי שרוצה את הכל האמיתי, כן, את הכל באמת, מה שנקרא כחול בשמיים ובארץ, הכל באמת זה אותו מי שברא אלו. אבל הם מוצאים את הכל באותו אלה, בתוך המסגרת של האלה הם מוצאים את הכל. ומאז חדרנו לקטר למלאכת השמיים, חסר מכל. החודש הזה זה חודש שבו כביכול בורא העולם נותן חריפות לכוח הראייה. כוח הראייה הוא הכוח הדומיננט, זאת אומרת, הוא הכוח החזק, הכוח המרכזי בחודש הזה. עם כוח הראייה אפשר להגיע גם למי ברא אלה, ועם כוח הראייה אפשר להגיע חלילה כמו שבאמת קרה, לאל מאלוהיך לעשות. מה בידינו לעשות? שהראייה לא תטעה אותנו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה מלאכתנו? מה אנחנו צריכים לעשות? זה הכוח החזק ביותר, הכוח המרכזי, הכוח העיקרי, הכוח הראשון. צריכים לעשות כדי להתגבר על אותו סרסור שמטעה אותנו, מנסה להראות לנו כל רע שבעולם בעטיפה יפה, עטיפה טובה. להגיש לנו את זה בצורה שהדבר ייראה לנו נכון וטוב. מה עלינו לעשות? איך אנחנו יכולים, בקיצור, במילים אחרות, איך אנחנו יכולים להגיע למה שנקרא שאו מרום עיניכם, ולא להגיע לפן תישא עיניך השמיימה, וחלילה מה הפועל היוצא מזה זה ונידחת והשתחווית עליהם. איך? מה עלינו לעשות? הבדל אחד, הוא הבדל מכריע יש בין הראייה והשמיעה. אמרנו, השמיעה כחוש, השמיעה כמו שהיא, לא כ... השמיעה עצמה, החוש עצמו. אז לשמוע אני שומע בתוכי, אני שומע בתוכי, אני יודע שהכל בא מבחוץ בגלל חושים אחרים, אבל השמיעה בעצמה לא נותנת לי מימד נוסף מחוץ לעצמי. חוץ מההבדל הזה שיש בין שמיעה לראייה, ראייה לשמיעה, חוץ מההבדל הזה יש עוד הבדל אחד, הוא הבדל מכריע. כאן, זה לא ההבדל המכריע, זה מה שנוגע לנו, לענייננו שלנו. הראייה נותנת לי את הדברים כמו שהם, והשמיעה לא נותנת לי מאומה. היא נותנת לי רק דברים, אבל לצרף אותם אני חייב בעצמי. כשאני שומע, אז השמיעה היא תמיד תהליך שקורה בזמן. העין רואה מיד את הדבר שהיא רואה, והאוזן קולטת דברים בזמן, בזה אחר זה. אני שומע. אם לא הייתי שומע בבת אחת את הכל, לא הייתי שומע כלום. אפילו טרייקלה לא משתנה. יותר מטרייקלה, אין מה לדבר, זה שום דבר, זה ממש שום שמיעה, אין, שום דבר לא נשמע. אי אפשר לשמוע בבת אחת. חוץ מפעם אחת, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע, שמור וזכור בדיבור אחד. שם הייתה לנו אוזן אחרת, וגם המדבר היה אחר. זה משהו אחר. זאת בריאה בפני עצמה. אבל כוח האוזן, זה דבר שמסתבר שהוא שייך למה שנקרא רואים את הקולות. שייך לזה. כתוב ככה גם דרך אגב. אבל כשאנחנו שמיעה, באותה שמיעה שאנחנו חיים בתוכה, השמיעה שאנחנו... אז השמיעה הזאת היא שמיעה שכל הברה והברה שנשמעת היא חסרת משמעות. הצירוף של כל הדברים כולם, את הצירוף הזה עושה השומע. השומע בדעתו שלו מצרף את כל הדברים כולם, והדברים מצטרפים על ידו להיות דבר שלו. שוב, לא כן הראייה. הראייה מגישה לנו את הדברים כמו שהם בשלימות. בוודאי שהתבוננות מוסיפה עומק, מוסיפה עוד תפיסה, מוסיפה עוד ביאור, עוד פירוש. אבל החוש כמו שהוא, החוש כשלעצמו, החוש עצמו, הראייה מראה את הדבר כמו שהוא, והשמיעה לא נותנת לי שום דבר מבחוץ, היא רק נותנת לי רק היא נותנת לי דברים שהם מצד עצמם חסרי משמעות, ואת המשמעות שלהם במובן הפשוט, המשמעות שלהם, זה עושה השומע, שהוא מצרף את כל הדברים, להיות דברים נשמעים. מה הראייה? כביכול בורא העולם נתן לנו דעת, בורא העולם צירף לנו לתורה שבכתב את התורה שבעל פה. בורא העולם צירף לבריאה שהוא ברא יכול בורא העולם צירף גם את אותו לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדברים נתפסים כדברים שיש בהם צירוף. זה פירוש המילה דברים. דברים זה הדיבור שהדברים האלה מדברים, מה שהדברים האלה אומרים, מה שהדברים האלה מדברים, המשמעות שלהם. דהיינו, העניין באמת, כשם שכביכול בורא העולם נתן לנו תורה שבכתב, שנקנית בעין, ותורה שבעל פה שנקנית רק בשמיעה, ואין שום אפשרות להבין אפילו תיבה אחת ממה שאנחנו רואים בלי שנשמע את התורה שבעל פה, אין אפשרות להבין את הדברים שבעולם בלי שנתפוס אותם כדברים. המשמעות שלהם קיימת עד כמה שאנחנו מצרפים את כוח השמיעה לראייה, עד כמה שאנחנו מחברים ביחד את הראייה, דהיינו ראיית הדבר כמו שהוא, אבל הראייה הזאת בעצמה, שם אנחנו מקבלים דברים מבחוץ, שם אנחנו מקבלים מציאויות כאילו קיימות. אבל אם אנחנו נשמע את הדברים האלה, נשמע מה הדברים האלה אומרים לנו, נצרף אותם בחינת שמיעה, אז נוכל להגיע למשמעות האמיתית שלהם. מי שרואה ולא שומע טועה. זה לא ייתכן, אין בשום פנים ואופן אפשרות מהראייה לבד, בלי בחינת השמיעה, דהיינו בלי בחינת הצירוף של הדברים, שהרואה צריך, אותו רואה צריך לצרף את הדברים ולתפוס אותם בחינת שמיעה, לתפוס אותם מבחינת דברים מצורפים זה לזה, לצרף את המהלך של הדברים האלה. לא את המציאות השלימה שנתפסת בעין, אלא את המהלך, איך הדברים נעשים. המהלך, כלומר, מבחינת הדיבור שבדברים, מבחינת העבר. כך ברא כביכול בורא העולם את העולם. התורה שבכתב, כמו שאמרנו, כך התורה שבכתב וכך הבריאה הנראית. פירוש הפשוט של המילים שכתוב בדברי חז"ל, שאברהם אבינו הסתכל בעולם, אברהם כשהוא הכיר את בוראו, המהלך, האופן איך שהוא הכיר את בוראו, אברהם אבינו הסתכל בעולם וראה בירה דולקת ואמר אי אפשר לבירה ולא מנהיג. אותו אי אפשר לבירה ולא מנהיג פירושו לא ייתכן שהבריאה כמו שהיא נראית. מבחינת מנהיג, זה הכוונה, תפיסת המהלך של הדברים. הבריאה נתפסת כמהלך, היא לא נתפסת כמציאויות, לא כמציאויות קיימות. הבריאה נתפסת כמהלך, אי אפשר לבריאה ולא מנים, אי אפשר לבירה ולא מנים. זה גם עומק הבירה הדולקת, הבירה הדולקת, הבירה שמחלה את עצמה. הבריאה שמחלה את עצמה זה עומק תפיסת הזמן, שהדברים הולכים, 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 וכל רגע הלך לאיבוד, קלה, נשרף, דלק. כשאדם שומע משהו, אז כשאדם שומע את המילה בשלמות, אז החלקים הראשונים של המילה שהוא שמע כבר מזמן דלקו ובערו והלכו להם, הם אינם. צריך לצרף דברים שהולכים וקלים, לא דברים קיימים, דברים שהולכים וקלים, מהלך. מה מהלך? לאן? לאן זה הולך? מאין זה בא? לאן זה הולך? מה? כל הטעויות נמצאות בתפיסת הדברים כפי שהם נראים בראייה. הדברים כמו שהם נראים, למראית עין, הם נראים כמציאויות מקוימות. גם התנועות, גם כל התנועות שקורות בדברים. אז הכל נתפס כמראה. להפך, זה מעניין יותר, זה יפה יותר. הכל נתפס כמציאויות קיימות. אבל הבירה דולקת, הבירה דולקת, הבירה דולקת, אין, המציאויות האלה הן לא מציאויות קיימות, הבירה דולקת. אנחנו מסתכלים על הבריאה כמו התומעה הגדולה של הדורות האחרונים, שלקחת תמונות מתות ולתת להם אשליה של זמן הולך. ואנחנו יודעים שזה מתחיל פה ונגמר פה, וזה דבר אחד שלם. ככה אנחנו מסתכלים על כל העולם כולו, כל העולם כולו ככה נתפס אצלנו, כמו הדבר התמה הנורא הזה שהוא לקח את, זאת אומרת, הוא תמה גם את בחינת כוח השמיעה שבעולם. כעת כבר אי אפשר לתפוס מעלה. זה שקר, זה שקר, זה שקר, שקר מוחלט לדמות את הדברים האלה. אנחנו יודעים הרי שהדברים האלה הם תמונות קיימות, רק אנחנו מעבירים אותם בזה אחר זה ונותנים אשליה של סדר, של מהלך, של זמן. אבל כל אחד ואחד הוא תמונה לעצמה. אין דבר כזה בעולם. אין שום נקודה של תמונה עומדת. אנחנו מצרפים את זה כמו שמצרפים את המראות האלה, ולנו זה נראה פחות או יותר אותו דבר. זה הדל, זה. זו תפיסה גסה מאוד, גרועה מאוד. הדברים לא עומדים בשום מצב. הדברים הם כולם מהלך, כל עצמם, כל הראייה היא כולה אשליה. מי שמסתכל נכון על העולם רואה, כמו אברהם אבינו, שהבריאה הולכת וקלה, היא דולקת, היא בוערת, היא נשרפת. מי שרוצה לתפוס נכון, לא לטעות אחרי מיני ראיות כאלה, שהראיות נוטות לראות את המציאות, כך. כך הם פני הדברים, כך היא צורת הדברים. כל מי שמסתכל על הדברים כמראות, יתאה, טועה, טועה ויתאה. להסתכל על הדברים צריך אך ורק בצירוף, לצרף לכאן את כוח השמיעה, לצרף לכאן את כוח שהראייה של כל החלקים מצטרפת על ידי היגיעה של אותו רואה, שהוא צריך לעשות את עצמו כשומע, והשמיעה היא הצירוף של כל הדברים האלה ביחד. אבל הצירוף הזה כבר נעשה על ידי, אז אני יכול להבין מה הבריאה אומרת לי, מה היא מדברת אליו. עוד שאני מסתכל על הבריאה בעין לבן, אז הבריאה לא מדברת אליי בכלל. היא קיימת לעצמה, היא לא מדברת אליי, היא לא פונה אליי, היא לא מבקשת ממני שום צירוף שאני אצרף. אני לא צריך לעשות שום דבר כדי להבין את הדברים. כוח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אינו התעדתו. אינו התעדתו. זה חוזר על עצמו בכל הפרשה. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. מי שמצרף את השמיעה לראייה מבין שכדי שהדבר, כדי שהדבר יהיה מובן, כדי שהדבר יתפס, אז אני חייב, אני המסתכל מהצד, אני חייב לעשות משהו כדי לצרף את הדברים נכון. אם אני מקבל את הדברים כמו שהם, תלית שכולת חלק. איך היא יכולה להיות חייבת בציצית? הרי כולת חלק. כולת חלק. ודאי שלמראה לא מתווסף שום דבר. אבל את התחלת שאני עשיתי, זאת התחלת המחויבת. לא את התחלת שקיבלתי. זה באופן דק יותר נקרא לראות בלי לשמוע. זה נקרא לקבל דברים כמו שהם, לא להוסיף להם שום דבר, לא לצרף להם שום דבר. המצווה היא גדילים תעשה לך, תעשה ולא מן העשה. המצווה היא לעשות, לצרף את הציצית שאני עושה לאותו בית. זאת המצווה. בית מלא ספרים. אני חייב לקבוע בו מזוז. הבית מלא ספרים זה הבית, זה הנתון. החובה היא, בחינת ראייה אין כאן נפקמינה. אין נפקמינה. מה תוסיף לי מזוזה כשהבית מלא ספרים? תוסיף מזוזה כשהבית מלא ספרים. להבין, המזוזה לא תוסיף מאומה במה שנוגע לראייה. גם התחלת לא תוסיף מאומה במה שנוגע לראייה. הדבר כמו שהוא נראה, לא יתווסף לו שום דבר, מאומה לא יתווסף. אבל המחויב הוא לא זה. המחויב הוא אותה תוספת שאנחנו חייבים להוסיף, מה שאנחנו חייבים לצרף לדבר, אותו דבר שאנחנו חייבים לצרף לדבר. כאן נמצאת המחויב. הטלית שכולת חלק, זאת הטלית, זאת הטלית, זה הדבר המחייב. הדבר המחויב זה התוספת שאני צריך לשים בטלית. אני חייב לצרף לטלית הזאת את התעשה ולא מן העשוי שלי. אני צריך לצרף לבית שהוא מלא ספרים, אבל הבית הזה הוא המחייב. החובה שלי זה התעשה ולא מן העשוי של המזוזה. אינו התעתו. כוח שפיקח היה, פיקח היה, מה ראה לשטות זו? אומרים חזר, אינו התעתו. הוא ראה אבל הוא לא שמע נכון. דהיינו, הוא לא צירף נכון את מה שהוא ראה. הוא ראה את הדברים כמו שהם נראים, אבל הוא לא קרא אותם נכון. הוא לא צירף את הפרטים נכון. גם את השמיעה הוא תפס כדבר קיים, דבר קבוע וקיים. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, כולם שמעו בסיני אנוכי ולא ירח. ומדוע תתנסו? כולם שמעו. מה זאת אומרת כולם שמעו? מה זה כולם שמעו? אין כולם שמעו, אין כולם שמעו. כל אחד שומע כפי שהוא הכניס בדברים, כפי שהוא שם בדברים. השמיעה היא פעולה של השומע, אין כולם שמעו. מי שמדבר על כולם שמעו, אז הוא מדבר על כולם ראו. כולם, בחינת הראייה, אז כולם רואים אותו דבר, בחינת הראייה בלבד. בחינת השמיעה לא ייתכן שכולם ישמעו אותו דבר. השמיעה נשמעת אצל כל אחד ואחד כפי מה שהוא. הצירוף הוא כפי שכל אחד ואחד מצרף את עצמו. וכל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? גם פה אינו התעתו. אינו התעתו גם בשמיעה. נמצא עומק דברי חז"ל, וזה אני רוצה לסיים. כאן נמצא עומק דברי חז"ל בספר הזוהר. אנחנו דיברנו על ההבדל של פן תישא עיניך השמיימה, פן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש, הירח, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליי. אותו דבר כתוב בפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלו. כאן העומק של מה שחז"ל מגלים בספר הזוהר. שאו מרום עיניכם, ראשי תיבות שמע. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלו. ראשי תיבות שמע. שאו מרום עיניכם. דהיינו, כל מי שרוצה להגיע למין ראייה כזאת, שהראייה הזאת תהיה אומנם ראייה שתגלה מציאות אמת, שלא יהיה בעינו התעתו, זה נקרא שאו מרום עיניכם. שאו מרום עיניכם, דהיינו להתרומם. להתרומם, איך אפשר להתרומם מעבר למה שאנחנו רואים? להתרומם מעבר למה שאנחנו רואים, אנחנו צריכים לדעת כביכול שלעולם השם דברך ניצב בשמיים. כל מה שאנחנו רואים, אז כביכול בורא העולם פונה ומדבר אלינו דרך הדברים האלה. והבירה דולקת. מה שראינו אתמול כבר אין, מה שראינו קודם לא קיים יותר. הדברים הולכים ומצטרפים, הדברים הולכים ומצטרפים למהלך, והדברים צריכים להיות נתפסים כמהלך ולא נתפסים כמציאות מקוימת. בן אדם חי לו בתוך מציאות קיימת, הוא יכול לחיות כך 10, 20, 30, 40 שנה, פתאום מתעורר ומוצא את עצמו שהנה הוא כבר הולך לעבור מהעולם. ורגע, איפה, מה קרה? איפה כל הזמן? לאן כל זה הלך? זה קורה לכל אדם. בדרך כלל הדברים נתפסים שנמצאים בתוך מציאויות שלבות קיימות. זה בסדר, זה בסדר, זה עולה. זה זה שזה הולך זה גם כן, ההולך כאן הוא גם כן מצטרף למין תפיסת ראייה כזאת, תפיסת ראייה מתמשכת. אבל המציאות היא אחת. וכשהכל עבר, כשהכל עבר כבר לא, אז זה כבר באמת מאוחר. אבל כשהכל הולך לעבור, אז פתאום הכל נתפס, רגע, רגע, רגע. אז מה היה כל? מה אמרו לי כל הזמן? מה קרה עם כל מה שהיה? למה זה הצטרף? מה נהיה מזה? הבירה תמיד דולה, תמיד הבירה דולה. רק מי שיודע לשמוע מהדולקת הזה את האי אפשר לבירה ולא מנהיג, הוא יכול אפילו בכל שהוא להיות בא בימים. כפי שחזר מגלים לנו, החודש הזה הוא החודש המסוכן ביותר. החודש עלול לכל מיני טעויות. שכוח הראייה זה הכוח העיקרי שבו. וכוח הראייה, כמו שאנחנו רואים, אז הוא המטעה הגדול. הדבר היחידי שצריכים לעשות בחודש הזה, מה שצריך באמת לעשות בחודש הזה, זה להשתדל לצרף את הדברים בצירוף שלו. צירוף של שמיעה. וירא העם כי בושש משה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וראית את השמש, הירח, כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליו. שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם, בצירוף שמע, שם נמצא וראו, שם, שאו מרום עיניכם. שם וראו מי ברא אל.